אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
חג טוב ושמח לכם בצהריים משובחים, למי מכם מאזינים יקרים ששומעים אותי. אני אלי ססון, נמצא פה איתכם, אבל מאחורי המיקרופון, באולפן המאולתר הקטן והצנוע שלי, בסניף המקומי של רדיו סול, אבל בביתי. וכל זאת, בימי הקורונה, בתוכנית כל המקומות ברדיו סול. מבטיח לקחת אתכם איתי למקומות בהם הייתי, לעולמות שראיתי וגיליתי עם כל השאלות שבדרך שאלתי, ולפעמים לא העזתי לגלות. תודה שבאתם, מבטיח שיהיה כיף. היום, תזיין בניסן תש"פ, שזה ה-9/4/2020 למניינם. התוכנית של היום, אביב הגיע, פסח בא. אתמול חגגנו את ליל הסגר. ובוודאי הוא זה שעליו לגמרי ניתן לומר את מה נשתנה הסגר הזה בכל הלילות של ליל הסדר, ואני אגע בזה בהמשך. אבל לפני הפסח, בואו ונצא החוצה. נסתכל על האביב. זו ההזדמנות שלי לדבר על החלק השלישי של ארבעת העונות. הייתה לי כאן בכל המקומות תוכנית על הסתיו, על החורף, וכעת הנה היא כאן התוכנית על האביב. וכל זה ברקע של ויוולדי, כמובן עם ארבע העונות. זה האביב של הקורונה, היא לגמרי פה, פורחת לצערנו וסביבנו לגמרי, אבל לפחות היא מטובלת עם שלל עז של צבעים, עם הרבה ירוק והרבה אדומים והרבה צהוב מסביב. ואני אוהב את האביב. ונראה לי שאפשר לאהוב גם עונות נוספות, אבל אני לא מכיר מישהו שלא אוהב את האביב. ממש כמו במילים של יורם תיארלב ועם הלחן של שלום חנוך. השלושרים עושים את זה ממש יפה. מי היו שם היא והוא, אמא היא וההוא ואנו נהינו. בשדה לבד הלכו והציפורים סביב מזמרות בכל הדינג. דינג דינג דינג, דינג 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 לאוהבים, לאוהבים את האביב.
היו שם היא והוא, היא והוא, עם ההיא והוא, והנו נינו. בשדה לבד הלכו, והציפורים סביב, מזמרות בכל הדין, דינגה דינגה דין, דינגה דינגה דין,
לאוהבים. האוהבים את האביב.
דינגה דינג, דינגה דינג, דינגה דינג, דינגה דינג. מה גבוהה היא הקמה, הקמה, עם ההיא וההוא
והלולינו. מי היו שם היא והוא,
שם שכבו הם בחמה. והציפורים סביב מזמרות בכל הדינג, דינגה דינגה דינג, דינגה דינגה דינג.
לאוהבים, האוהבים את האביב.
הם הגישו פעל פרח, החיים הם פפפרה. והציפורים סביב מזמרות בכל אביב, דינגה דינגה דינג, דינגה דינגה דינג.
לאוהבים, האוהבים את האביב.
דינגה דינג, דינגה דינג, דינגה דינג, דינגה דינג. אך לכן את החיים, החיים, עם ההיא וההוא והנונינו. באביב עשה חיים כמו הציפורים סביב, המזמרות בכל הדין, דינגה דינגה דינג, דינגה דינגה דינג. לאוהבים, האוהבים את אבי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
השבוע הזה התחלנו את המקבץ השני בלוח השנה העברי של החגים. הפרק הזה מתחיל עם פסח ונגמר בשבועות. ובתוך כל זה ימי העומר יש את פסח שני, את המימונה, את ימי הזיכרון לקורבנות השואה ואת תקומתה של המדינה, ויש לנו את יום העצמאות ואת ל"ג בעומר ואת חג השבועות. ללא ספק יופי של תקופה. אינשאללה, רק בשמחות. אביב. בואו נדבר על האביב. אבל האביב הוא לא רק כזה אקולוגי וצמחוני, הוא יכול להיות גם אביב לגמרי אחר, של עונות מדממות לגמרי. כך היה אביב העמים, מה שהתחיל באמצע המאה ה-19 באירופה, עבור כמה וכמה מדינות שהמשותף ביניהם היה הרצון לייחוד, כזה שמלווה ברגשות לאומיים וברצון להשתחרר מעולן של מעצמות אחרות. אבל זה לא ממש הצליח. וממש כמו פרפר של אביב, הוא צמח אל המציאות שלנו, חינני וצבעוני, אבל נעלם תוך כמה רגעים. כך היה גם האביב הערבי, לפני משהו כמו 10 שנים. זה התחיל בגל של התקוממות שהיה חסר תקדים במזרח התיכון שלנו, הלבנטין. וגם הוא זה שנכשל, כמו גם אביב אחר. נוסטלגי ונוגע הרבה יותר, האביב של פראג. צ'כוסלובקיה אז הייתה תחת הסינר של אמא רוסיה הסובייטית והגדולה, אבל החלה לגלות קצת חיוניות משל עצמה, מתוך עצמה, והיא נעמדה על רגליה האחוריות ממש כמו עגלה בלידתה, כושלת אבל גאה, והביטה אל השמיים שהיו כחולים, והשמש כאילו זרחה רק בשבילה. וכמו באביב, כך גם באביב שלה, של פראג, הפריחה היפה הזאת קמלה שהיא יוקדת אל תוך תאום הנשייה. אריק איינשטיין ושלום חנוך חברו במילים ובלחן כדי לספר לנו איך אל העיר שבוית החלום צל כבד וזר הגיח וירח באדום את מלכותו טבל בפיח. מי שלא עצם את עיניו את לילו המר כאבו דומיית קנייה בלי קרב, איש את נשקו נצר עד מוות.
אל העיר שבוית החלום, צל כבד וזר הגיע, וירח באדום. אבל בפיה מי שלא עצר את עיניו את לילו המר כאבו דומיית כניעה בלי קרב איש את נשקו נצר עד מוות איך על פראג שחר לא בקע בשלישית קלה כוחו איך נדם כל כיכר הומה בחד שיר שחלמתי על פראג שיר שחלמתי על פראג שם השחר עוד יבקע שם השחר עוד יבקע שיר שחלמתי על פראג שיר שחלמתי על פראג שם השחר עוד יבקע שם השחר עוד יבקע כמו תצלום ישר מצהיר עיר של רפאים מוטלת לרגלי דודים חרשים ובצברה המאחלת את איפה איש לא יוצא
מדוע מקצה ועד קצה על פני העיר ניסה ברוח איך על פרק שחר לא מנה בשלישית קלה כוחות איך נדם כל כיכר הומה בך שיר שחלמתי על פרק שיר שחלמתי על פרק שחר עוד יבקע שם השחר עוד יבקע שיר שחלמתי על פרק שיר שחלמתי על פרק שם השחר עוד יבקע שם השחר עוד יבקע אז עלה לו אור מוזר שם בכיכר העיר שמתה
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
החג הזה שלנו, חג הפסח, הוא גם אחד משלושת הרגלים. ובספר שמות בפרק כ"ג כתוב לנו איך שלושת הרגלים תחוג לי בשנה. את חג המצות תשמור שבעת ימים, תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב. כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם. החכים שלנו מסונכנים עם השעון הביולוגי, עם השעון של הטבע ושל עונות השנה. ככה זה בחקלאות, ככה זה במרחב. וכך יוצא לנו תמיד שסביב הזמן הזה מגיע גם חג הפסח, סביב האביב. אביב הגיע, גם פסח בא. וזו התקופה שאני הכי אוהב בשנה. התקופה שיש בה טיולים ומרחב וציוץ של ציפורים ופריחה. כן, פריחה. אני אלרגי לפריחה, והיא מרצדת לי על האור ובגרון ניחר ובהתעדשויות ובעיניים שדומות לפחות חודש שלם אחד בשנה. פרחים, פריחה, על האור, אלרגיות, כן, זה לגמרי מה שיש לי. וזה בדיוק המקום שאני אתן למיכה שטרית לספר בשבילי איך נעבור את החורף ואחר כך נראה באביב. בינתיים שוב תחת עץ הקלמנטינות זה עונתי. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף ואחר כך נראה. נעבור את החורף ואחר כך נראה באביב.
נעבור את החורף ואחר כך נראה באביב, באביב
בינתיים שב תחת עץ הקלמנטינות. זה עונתי, עונתי. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף, ואחר כך נראה. נעבור את החורף ואחר כך נראה. באביב, 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 באביב אני אלבש חולצה לבנה ואחצה את החוף כמו מלך. באביב בחולצה לבנה כמו מלך, כמו מלך. נעבור את החורף ואחר כך נראה. באביב, באביב. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף ואחר כך נראה. נעבור את החורף ואחר כך נראה. באביב, באביב, באביב. בינתיים שב תחת עץ הקלמנטינות. זה עונתי, עונתי. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף, ואחר כך נראה. נעבור את החורף ואחר כך נראה. באביב, באביב, באביב. באביב, באביב, באביב.
קולות ומקומות בארץ ישראל, מכל מקום, עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז מה נשתנה? מה נשתנה ליל הסדר הזה מכל הלילות? מה שבטוח שאת ליל הסגר הזה נזכור מכל הלילות האחרים, של ימי סדר אחרים. ומבלי להתכנס חזרה אל הבידוד, אל הקורונה והסגר, ניסיתי להיזכר בלילות של סדר אחר. לילות של ליל הסדר כאלו שלי. ונזכרתי איך באביב של 1989 קיימתי ליל סדר מיוחד ואחר. הוא היה עם עוד קומץ של ישראלים בג'ונגל של צפון אקוודור. זה היה בשמורת היסוני על גדות אחד היובלים של האמזונס, נהר הנאפו. היינו משהו כמו 10 גברים מניין ונערה שברירית אחת, הילד קראו לה. הזכרתי גם איך המדריך המקומי, זה שלקח אותנו לבקר שבטים עבודים, השתקר וברח ליומיים והשאיר אותנו לבד, באיזה קרחת יער, רק עם קצת קופסאות שימורים, ואז חגגנו את ליל הסדר. מנסים לספר על יציאת מצרים, כל הלילה עד קריאת שמע של שחרית. כי בג'ונגל, כמו בג'ונגל, הברירה הטבעית של דרווין היא זו שנותנת את הטון. כי לטבע יש חוקים משלו. חווה אלברשטיין מספרת על כל זה במילים ממש ממש נוקבות. היא מספרת שעמך המציאות שלנו, זו של כאן והיום, של הקורונה, עולה על כל דמיון. מה פתאום את שרה חד גדיה, אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא, ומה השתנה לך, מה השתנה? אני השתניתי לי השנה. ובכל הלילות, בכל הלילות, שאלתי רק 4 קושיות. עד מתי הסתיים מעגל האימה, רודף הוא נרדף, מכה הוא מוכה, מתי ייגמר הטירוף הזה? מה השתנה לך, מה השתנה? אני השתניתי לי השנה. הייתי פעם כבס וגדי שלב, היום אני נמר וזאב טורף. הייתי כבר יונה והייתי צבי, היום אינני יודעת מי אני.
סוגדי שלב, היום אני נמר וזאב טורף. הייתי כבר יונה והייתי צפי, היום איני יודעת מי אני. וזבינה בבזריזו, חד גדיה, חד גדיה, כנבי נוגדי בשני זוזי, שוב מתחילים להתחלה.
דיינו, בהגדה של פסח יש את החלק של דיינו, ואפר, אני הכי אוהב אותו. קוראים לו גם כמה מעלות טובות. דיינו הוא פיוט, פיוט שמתאר את הסיבות הרבות שבגללן אנחנו, עם ישראל, צריכים להודות למקום, לקדוש ברוך הוא. הוא גם מונה את החסדים הרבים שנעשו לנו במהלך יציאת מצרים. ויש בו משהו כמו 15 שורות וכל אחת מהן מתארת נס אחד אחר, וקובעת שבעצם יכולנו להסתפק בו, ואנחנו גם לא זקוקים למשהו אחר כדי להאמין. לא כך יודעים מי חיבר את הפיוט הזה, אבל הוא נמצא אצלנו בהגדה, וקוראים בו בכל שנה. אבל זה דיינו מן ההגדה. אצלנו במשפחה יש סיפור אחר לגמרי של דיינו. הסיפור שסבא שלי, אליהו, מנוחתו הטובה בגן עדן, נהג לספר ולומר כל פעם בליל הסדר, ממש בחלק הזה של ההגדה. הסיפור על דיינו. פעם, לפני הרבה שנים, או כמו שאומרים בערבית, כאן ימקן, והימים הם הימים שלפני חג הפסח, עם כל ההכנות וההתרגשות, הקניות והתכונה, הייתה משפחה יהודית אחת ענייה. ראש המשפחה, שלא הצליח לפרנס כל כך, הגיע לאשתו ושאל אותה, מה נעשה? איך נעשה את הפסח? אין לנו כסף ואין לנו אימה לקנות ואין לנו לא חג ולא כלום. היא קשיבה וחשבה ואז אמרה לו, יש לי רעיון. קח את המעיל, תחבוש את המקבט, תחזיק ספר גדול עבה מתחת לבית השכי, תלך אל השוק ותגיד שאתה מגיד עתידות, פותח מזל, פתח מזל. אז הוא הסתכל עליה ואמר, מאיפה אני יודע לפתוח מזלות? הרי לי בעצמי אין מזל. היא השיבה לו, מה אכפת לך? מה שתגיד הרי הם יקשיבו לך ויאמינו, גם ככה אין לנו כלום, אולי זה יעזור. למחרת בבוקר הוא קם, חבש את המקבט, לקח את המעיל ושם את הספר מתחת ליד והלך לשוק. מה שהוא לא ידע, היה זה שבאותו הלילה באו גנבים וגנבו את האוצר של מלך עיראק. וכשכולם קמו בבוקר וראו שהאוצר נגנב, התעצבן המלך כולו כועס ומלא חמה, אסף את כל הסריסים סביבו ואמר, לא מעניין אותי כלום, איך או מה או מי, אתם תגלו מה קרה ותמצאו לי את האוצר ותחזירו אותו, אם לא אני ארוג אתכם. מבועלים לגמרי, הם הסריסים יצבו לרחבי הממלכה, לחפש קצה של חוט או איזה שביב של מידע. הם הגיעו גם לשוק, למקום בו הכי נכון להתחיל בחקירה. כך יצא שהם ראו את ראש המשפחה שלנו, מסתובב בסמטאות השוק. לבוש מעיל ארוך, חובש מגבעת ועם ספר עבה מתחת ליד וצועק פתח מזל, אומר שהוא פותח מזלות. עשו אותו הסריסים ואמרו, נשאל אותו, שיפתח לנו גם את הגורל ויספר לנו את כל מה שהוא יודע או יראה. יספרו לו מי גנב את האוצר של המלך, הוא הסתכל עליהם מבואה לפה, הסתכל לשם ולא ידע מה לעשות. אמרת, טוב, נראה, בסדר, אני אגיע לארמון מחר ואני אעזור לכם בכל העניין. ואז הוא חזר מהר מהר הביתה. בא לאשתו ואמר לה, תראי מה עשית, את רואה? כל בגללך. יארגו אותי מחר ומה אני אעשה? אמר לו, תירגע. מה תירגע? יארגו את כולנו עכשיו, זה לא חג ולא שום דבר. אמר לו, תקשיב, תחזור אליהם ותגיד שעכשיו חג, שאתה צריך לחשוב על זה קצת ובנחת, ושיתנו לך איזה יום-יומיים, ואז תחזור אליהם עם פתרון. במקביל, היא אמרה לו, תבקש גם מקדמה. ככה נעשה קודם כל את החג, ואז תיתן להם את הפתרון. זה לא עניין של רגע, זה הרי ייקח זמן. אבל הם יארגו אותי, הוא אמר. לאלוהים פתרונים, היא אמרה לו, העיקר שנעשה קודם את החג. למחרת, הוא חזר לסריסים, ביקש ארוכה וגם מקדמה. ועם המקדמה הוא קנה מצרכים, הם הכינו את החג וכל מה שצריך, ולאלוהים פתרונים ונראה מה יהיה אחר כך. בינתיים, השמועה שהסריסים גייסו למשימה פותח מזלות, התחילה להתרוצץ בממלכה. וסיפרו כולם בתדמה על אותו אחד שהוא פתח מזל. זה שהבטיח למלך שהוא ימצא את היוצר והוא יגלה מה הסוד. הסיפור הזה הגיע גם למי? לראש הגנבים. לראש הגנבים קראו דיינו. ובינתיים, כל המשפחה ישבה לחגוג את החג סביב השולחן. קוראים את האגדה, חושבים לפחות יחגגו את הסדר ויהיו שמחים. כך הם קראו גם באגדה והגיעו עד לחלק של דיינו. בינתיים, ראש הגנבים הגיע גם הוא לבית של דיינו. כדי לבדוק ולרחרח מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. ומאיפה הוא הציץ אליהם? מהחלון שבגג. אצלנו בעיראק היה למעלה בבית חלון, ודיינו התגנב, עלה מעל הגג, הציץ בחלון וראה את כל המשפחה קוראת בקול גדול ובשמחה. אילו הרג את בחוריהם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא את הים, דיינו. דיינו, דיינו. בקיצור, דיינו הבין. הנה סגרו עליי. הוא יודע הכל. זה רק עניין של זמן עד שיגיעו הם עד אליי. הוא ירד מהר מהר למטה, דפק בדלת ואמר לראש המשפחה, זה אני. אני דיינו, אני הגנב. הסתכלו עליו ואמרו לו, עזוב אותנו מהסיפורים, עזוב אותנו מהאוצר, אנחנו עכשיו חוגגים את ליל הסדר וזה לא הזמן. דיינו התעקש ואמר, אני אקח אותך לאוצר של המלך. תחזיר אותו, רק תחוס עליי. הוא לבש את המעיל, חבש את המגבעת, והלך עם דיינו למקום המחבו של האוצר. האוצר של המלך חזר למלך, הסריסים היו מבסוטים. וגם דיינו נמלט מחבל התליה. והגיבור שלנו, ששמע בקול אשתו, המשיך לחגוג את הפסח עם כל המשפחה, והפך לגיבור של סיפור ממש מפורסם. אצלנו בעיראק ואפילו גם כאן. את הסיפור הנפלא הזה סיפרתי על רקע השיר אום אל עויון אל אסווד. הם העיניים השחורות. שר לנו אותו גדול זמרי עיראק, נאזם אל-רזאלי, יחד עם סלים המורד, שלימים הפכה להיות אשתו, אשתו היהודיה. נאזם אל-רזאלי נולד בבגדד, הוא חי עם דודתו ואימו העיוורת, בדירת חדר ובצניעות רבה. על אף כל הקשיים הרבים, הוא הצליח להשלים את הלימודים שלו בתיכון, והתחיל לעבוד כמואזין במסגד המקומי. רק אחרי שאימא שלו מתה, בגיל 16, הדודה שלו קלטה את החוש המוזיקלי היפה שלו, ועל היכולת שלו לשיר. היא זו שדחפה אותו. את סיפור נישואיו ב-1953 לזמרת היהודיה, סלימה מורד, יש הרבה גרסאות, הוא שנוי במחלוקת. אבל כך או אחרת, השניים שיתפו פעולה בתחום המוזיקה, בכל חייהם המשותפים, ובין היתר גם ערכו כל מיני קונצרטים בעיראק, בפריז, בלונדון. עד שב-23 באוקטובר 1963, והוא בן 42, הוא מת כתוצאה מהתקף לב. המוות שלו היכה בתדמה את כל העולם הערבי ואת העם העיראקי. והוא, נאזם אל-רזאלי ואשתו סלים המורד, סיפרו לנו ברקע סיפור על אם העיניים השחורות. איך אי אפשר לוותר על עיני השחורות ופני הירח שלה המרגיעות ועל נועם הליכותיה, ועל איך הוא יהיה כל כולו שלה, רק תרצה ותאמר, ועל כל המלכות הוא יוותר בשבילה, ואיך אפילו פת לחם, פיתה אחת שלה, תספיק בשבילו לכל השנה, והצבע שלה, כמו של יין, לא שחור ולא לבן. והיא יוצאת מן הבית בסמלתה הברודה, מסתתרת מקרני החמה.
שתי עינייך, הסתכלת עליי וכבר הבנתי איך, איך שלך את האהבה נופלת על אדמת חיינו, מה עושים עכשיו? שאל אותי ליבך. כוכבים מעלינו כמו יודעים על כל שמתרחש, לא עושים עניין הזמן, לא אכפת לנו ביניים, כשחיכיתי בינתיים כבר לחופש יש ומי שלא משיב. את בכית כשעזבתי לטובת הרוגות שבכפר, שם זרעתי התחלה, שם קצרתי משפחה.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אוכל. תמיד נראה לי שאנחנו, בני האנוש, לכל אירוע בהוויה שלנו, שהוא כזה תרבותי ורגשי, הצמדנו אוכל. הצמדנו אוכל כדי לתת בו סימנים, כדי להיות בטוחים. ואנחנו, אנחנו בני דת משה, אולי אפילו הגדלנו לעשות. מבין שלושת הדתות המונותאיסטיות והגדולות, אצלנו יש הכי הרבה חגים. ואם כבר חגים, אז אוכל. בדקתי את זה לא פעם לעצמי. כן, יש אצלנו היהודים הכי הרבה חגים. וחופשים דרך אגב. לכל חג אלבשנו קולינריה ייחודית. ואם מוסיפים לזה גם את התפוצות ואת כל המקומות שלשם התפזרנו, אז אפשר לקבל מגוון ממש גדול עוד יותר. וזה התחיל עם זה שבני ישראל הצטוו לעזוב את מצרים בחופזה, והם כידוע לא הספיקו להטפיח שם את הלחם, ונשארנו ככה עם המצה. אז כדי שבעניין הזה יזכר ולא ישכח, קיבלנו לאכול את המצות שבוע שלם אחד. שבוע שלם, כי אם בסוכות, שזה המקבץ השני של החגים, שמתחיל בראש השנה, יושבים שבוע בסוכה, אז פה קיבלנו שבוע של לחם, אבל כזה שנקרא מצה. ואני אוהב מאוד מצות, באמת, אבל רק את המצה הראשונה. זו שיומיים, שלושה לפני החג, אני מתגנב ופותח, בלי שיפלו פירורים, את הקופסה, ומרטיב אותם מתחת לברז, מורח במרגרינה, ועל זה שוקולד השחר. שוקולד השחר, אין משהו יותר טוב. מקפל את זה לשניים, ועוד פעם לשניים, ואז אני אוכל. ובדרך כלל, כבר באמצע המצה הזאת הראשונה, שהיא על יד הכיור ובעמידה, אני כבר מכין עוד אחת. ממש כמו שבאמצע מנת פלאפל מסמנים לו בחיוך, חביבי, בכך תעשה עוד מנה. אמא שלי הביאה איתה מבולגריה את הקפטיקה דה פרסה, קציצות קרשה. לקפטיקה דה פרסה יש טעם אחר לגמרי מזה של קציצות קרשה. ממש כמו שלבורמלוס יש טעם אחר לגמרי מזה של מצה ברייט. אבל העיקר שיהיו מרוצים ולא נמות מרעב. אני זוכר שנים ארוכות שלא העזתי אפילו להסתכל על חמץ. אבל את האמת, בשנים האחרונות אני מחרטט. אבל העיקר הוא מה שנשאר. והמודעות לגלוטן פיתחה לנו במטבח מוצרים ואוכל כזה שיש בו המון ולא חסר שום דבר. וקשה נורא לשים לב. קשה נורא לשים לב רק אם כתוב על זה קשלאפ. ואיך שלא נסובב את זה, ולא משנה מה מכינים לחג, נראה לי שתמיד מעורבים בזה מצות שאושרו קודם במים וכמה ביצים, ואיכשהו זה גומר כשזה תובל בשמן וגם מתוגן. לא צריך מזה יותר שום דבר, נראה לי. ומה שהקרבה המבודדת בתקופה הזאת למקרר לא עשתה לנו עד עכשיו, יש לי תחושה שחג הפסח והמימונה לגמרי יסגרו את הפינה. כי ככה זה אצלנו. כמו בלחן של נעמי שמר ובמילים של יוסי בנאי, הם לא סופרים קלוריות, אבל סופרים לגמרי את המלאי. ומה שחשוב, עם ישראל חי. יש לנו מדינה אחת ויש פעמיים ים, ואגם אחד וקדחת גם, ושמש אחת גדולה. עם אחד חכם, מלא סגולה, כאב ראש אחד ושלוש גלולות ושישה ימים ושבעה לילות. אחד אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ.
מדינה אחת, פעמיים ים ואגם, אחד וקדחת גם, שמש אחת, עגולה, עם אחד חכם, כאב ראש אחד ושלוש גלולות ושישה ימים ושבעה לילות אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה יום של ניצחון, יום של מפלה רגע ביטחון, שלושים ימי מחלה, טרומפלדור בגליל, וקונצ'רטו לחליל, וחצי תריסר אלופים במיל. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. עם אחד עתיק, שני שרים בלי תיק, הראשון עצוב, השני מצחיק, ילדות אחת קשה, שנים של התשה, ומי שרוצה עצמאות בבקשה, מלחמות חמש, חטיבת חרמש, וחייל אחד מספק שש בש. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. חיילים שלושה עייפים במשלט ושבעים ילדים צוחקים במקלט שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי אסיר עולם אחד בחודש השישי יום הילד, יום הפרח ויום השנה וגבעה עשרים וארבע עדיין לא עונה אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ מדינה אחת, פעמיים ים, ואגם אחד, ודמעה אחת.
חד וקדחת גם.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
ונראה לי שאין פסח בלי אקונומיקה וריח של סבון, ובלי להחליף חורף קיץ במדפים ובארונות. הפסח הזה מצאתי את עצמי בעליית הגג, יחד עם שני הילדים שלי. ישבנו על הרצפה שהייתה מורבקת, ופרמנו מתחולתם ארגזים מתפוררים. וכל זה כדי להוציא מתחולתם את מה שהשארתי שם אני, לפני הרבה שנים, כי פשוט לא יכולתי להיפרד והרגשתי שלזרוק יהיה חבל. הקטע הזה של להיפרד, להיפרד מהתחושות ומזיכרונות ולנצור אותם קרוב קרוב בזיכרונות, בתוך הארגזים, מודרים אותי כל פעם מחדש. איך קשה לי להיפרד ממשהו רק אם אני עושה איתו ריוניון ושוב פעם נפגש. אם הוא היה שוכב שם לא הייתי זוכר ולא הייתי נרגש. הארגזים עם המכתבים שכתבתי לפני למעלה מ-30 שנים המתינו שם. המתינו שם ליום בו אני אציץ אליהם ובחיוך. בחיוך אני אחליט שעוד לא הגיע הזמן. עוד לא הבשילה בי התחושה שאני יכול להיפרד מהניירות האלו, כי איתם אני עלול גם להיפרד מהזיכרונות, אולי גם מעצמי. עם קלסרים של הנהלת חשבונות שלפני יותר מ-7 שנים זה הרבה יותר קל. אז את זה זרקתי. והיה שם ניקיון וסדר וכבר אין שם בלגן. נראה לי שאפשר להתחיל ולאגור ושוב פעם ולצבור בארגזים עוד פעם עד ליל הסדר הבא. לכל אחד מאיתנו יש הרי את הדרך שלו להתמודד עם החיים. ממש כמו אצל נעמי שמר עם 4 האחים. ההגדה של פסח זימנה לנו 4 פרוטוטייפים של אנשים. אחד חכם, אחד רשע, אחד טעם ואחד שלא יודע לשאול. אני לא מכיר מישהו אחד בעולם כולו שלא יושב בליל הסדר וסופר את הסדר והכיסאות ומנסה לחשוב ולחשב קדימה מה אצלו ייפול. אני תמיד קיבלתי את התפקיד של הרשע, תמיד. גם אם לא יצא, קיבלתי לקרוא אותו גם מחוץ לסדר של ההגדה. הסתדרתי עם זה, בכלל לא רע. אולי כי אני הקרב. אצל הילדים שלי זה לא תמיד היה ככה. בכל פעם יש מין מתח כזה סביב השולחן, מי יקרא מה. חמסה, יש לי 3 בנים, משתבח שמם לעד, ובכל אחד מהם יש גם חוכמה, תמימות, רשעות צינית כזאת, מתונה, וגם תהייה. נעמי שמר, ממש כמו בסיפורים ובדמויות אחרות מן המקרא, דייקה את העניין הזה בדרך שלה. נעמי הרי נולדה בקבוצת כנרת, הייתה חילונית לגמרי, אבל היא פיתחה זיקה מיוחדת לתנך ולמקורות. אחרי מלחמת 6 הימים היא אמרה שאחרי המלחמה הזאת הורדתי את המרכאות מפסוקי התנך. ובשיר שלה, 4 אחים היא סדרה לכל אחד שידוך מתאים. החכם התחתן עם אישה חכמה, הרשע, עם מרשעת, והטעם תמה כמוהו, אבל היחיד שזוכה אצל נעמי שמר לשוב למקום הטבעי שלו אל האגדה, הוא זה שאינו יודע לשאול. הוא פוגש את היפה מכולן, הם משלבים ידיים בהרמוניה, וחוזרים מהנדודים המייגעים מרחבי העולם אל השלווה ואל השקט שלהם.
שלא ידע לשאול, לקח את היפה מכל, שילב ידע
לאן הובילו הדרכים את כל ארבעת האחים בשיר שלנו ידידי אסור לשאול יותר מדי בשיר שלנו ידידי אסור לשאול יותר מדי
התוכנית שתיקח אתכם לקולות ומקומות בארץ ישראל, מכל מקום, עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז סיימנו את חג הפסח, ועכשיו אנחנו בחול המועד. חול המועד זה מין המצאה שאני אף פעם לא ידעתי איך ממש להתמודד איתה ולהבין איתה. החול המועד זה הרי, הכינוי שאנחנו, היהודים, נותנים למועדים מהתורה, שבהם אנחנו לא ממש הצטבנו ליום טוב, וזה משהו כזה באמצע, שיש בו אולי יותר הלכה מאשר חוגים. זה חגים, סליחה, זה הרי לא יום חול, וימים כאלה קיימים רק בשני חגים. יש לנו את זה הרי בסוכות, ויש לנו בפסח, ותמיד אני נזכר בחיבור הזה שבין, או במרחב הזה, חצי שנה, חצי שנה, העיקר שלכל מועד של, לכל תקופה של חגים יהיה את החול המועד שלה. אז אצלנו זה שישה ימים כמובן, ויש כל מיני הגבלות הלכתיות, מה מותר ומה אסור, אבל זה בעצם החג האמיתי שבו אפשר לחגוג מחוץ לבית כשאין קורונה ואין סגר. כמובן, ואז הכבישים והפארקים והכל מתמלא באנשים ואפשר לנסוע, וזה סוג של שבת, אבל בלי שבת. וזה גם העומר, יש את ספירת העומר, אנחנו התחלנו כבר לספור את העומר, למעשה כבר למחרת ליל הסדר, עד שאנחנו סוגרים ביום החמישים את חג השבועות. רציתי לחפש ולהבין מה המשמעות הזאת של ספירת העומר. אני יודע שמגיעים ללמד ג' זה לג בעומר, וכשמגיעים לסוף אז זה בסוף, ואי אפשר כל כך להתחתן, לפחות לא בחלק הראשון, וזו הזדמנות לא להתגלח. אבל הדבר הכי יפה שמצאתי בעניין הזה של ספירת העומר, זה הקטע של ההתכוננות לקראת מתן תורה, וזה אולי ההסבר העממי והנפוץ שמתחילים לספור אותו למחרת היום הטוב של פסח, שהוא יום של זיכרון וגאולה מהעבדות שלנו במצרים, וכל זה לקראת מה? לקראת חג השבועות, הזמן שבו מקבלים את התורה ומראים ש היציאה שלנו, היציאה ממצרים, היא בעצם הייתה התחלת דגאולה, ההזדמנות בעצם להתקרב על התורה. ויש בה ציפייה, ממש כמו הציפייה לאושר של יהודית רביץ עם המילים של הסטאר שמיר, איך היא אומרת שם? האביב הוא ציפייה דרוכה לאושר, פרחי צהוב, סגול, פורחים כמו הבטחה, וכל מה שנזרע אתמול מניב חיים ויופי, דמעות כאב הופכים לדמעות של שמחה.
האביב הוא ציפייה דרוכה לאושר, פרחי צהוב סגול פורחים כמו הבטחה, וכל מה שנזרע אתמול מניב חיים ויופי, דמעות כאב הופכות לדמעות שמחה. וגם אתה, כן גם אתה, תקווה לאושר, אתה לוקח את ידי לתוך שבילי לבך, רגליי הולכות קלות לא מסרבות ללכת, אני יודעת שאני מאמינה בך, וזה מפחיד אותי לרצות לקחת חלק, אפשר להיפגע, אפשר לחרור, אני אומרת לא יעשה לי נזק, האוויר חץ צהוב סגול פורחים כמו הבטחה וכל מה שנזרע אתמול מניב חיים ויופי דימות כאב הופכות לדימות שמחה וזה מפחיד אותי לרצות לקחת חלק אפשר להיפגע, אפשר לחול קצת אומץ לב, אני אומרת לא יעשה לי נזק האביב הזה ייקח אותי אל תוך הטוב האביב הזה ייקח אותי אל תוך הטוב
זה הזמן עם המילים היפות האלה של יהודית רביץ להיפרד. אנחנו כבר בשוליים החיצוניים של השעה הזאת שהוקצתה לי, הפעם מהבית ולא מאופן, ימי קורונה, יום אחד הם הסתיימו. ואני רוצה להגיד תודה, תודה רבה לשוקי אברהם שנתן לי פה את הבמה, ולכל מי שאפשר לי לצלוח את השעה הזאת, והיו לו מעט כאלה שעזרו לי. תודה רבה שהייתם איתי, ולהתראות בשבוע הבא.